D'accord. Oh. אנחנו ב 166
167
7? איפה?
זאת הבעיה.
איפה אתה רואה זאת הבעיה?
למטה, לפני הפסקה האחרונה.
למטה, לפני?
כל עוד אנחנו לא קנינו בזכות מעצמנו.
כן.
אז יש לך, זאת הבעיה. אתה יכול להתחיל מכל עוד.
טוב, בסדר, נו. טוב. שבע. ככה אומר, אני לא מתווכח. כל עוד אנחנו לא קנינו בזכות מעשינו את ההוויה שלנו, את היש שלנו, אנחנו חיים בתחושה של אי-נוחות, של נחיתות, של אי-צדק. אולם, זה מצידנו משום שהבורא מבחינתו כבר רצה לתת לנו את ההוויה שלנו כולה שלמה. הבעיה היא בצד שלנו כנבראים. הנברא מתחיל את חייו ללא זכות. זאת הבעיה, ואין מנוס ממנה משום שלהיות נברא זה קודם כל להיות שונה לגמרי מן הבורא. אם הוא שלם אני חסר כל. אם הוא ההוויה אני חסר כל ההוויה וכו'. איני השם במצב הזה. אף אחד אינו השם במצב הזה משום שמצב זה הוא שלב הכרחי כדי שהאחר של הבורא יוכל. בסוף התהליך להתקיים ולא רק להימצא. דיברנו שבוע שעבר, אם אני זוכר טוב, על ההבדל בין להימצא ולהתקיים, כן? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני יודע שאין אשמים במצב, משום שהוא מחויב המציאות, ואני לוקח על עצמי אחריות. לכן, אתם בני ישראל, בני בכורי עלי אדמות, תקריבו בשמי קורבן בראש חודש. טוב? אז זה ברור. מול מצב זה, יכולות לבוא שתי תגובות. הראשונה, תגובה של ייאוש מוחלט, אם ככה הוא המצב, אין תקווה, אין מה לעשות. והשנייה, הפוכה לגמרי, אני מכיר במצב הלא נוח הזה, אולם אני מחליט לשותפו של הקדוש ברוך הוא לפעול, גם אם אין לי שום אחריות בו, ובוודאי אין לי בו שום אשמה. כאשר אנחנו לומדים את התהליכים העוברים על כל ציוויליזציה, על כל תרבות, אנחנו יכולים לאפיין את השלב האחרון של הדעיכה כשלב של ייאוש טוטלי. זה מספר שנים נמצאת החברה המערבית בשלב דומה לזה. הנוח שלה מחפש בכל מקום בעולם איזו תקווה כדי לצאת מן התחושה הפנימית העמוקה מאוד שהפילוסופים האקזיסטנציאליים היטיבו לתאר של ייאוש של אין משמעות לחיים. אותו נוער מוכן להתלהב מכל מהפכה המציטה זיק של תקווה, גם אם אחרי מספר שנים מתמוסס החלום הגדול לחלוטין ומתברר כעוד כישלון. כל זה קשור לתפיסת הזמן אצל אומות העולם. התפיסה המעגלית אינה מביאה לשום מקום, אולם תפיסת הזמן של ישראל שונה, היא דומה לספירלה, וההיסטוריה של העולם היא באמת כך. אנחנו מתאים מן העולם הזה לעולם הבא, וכן הלאה. טוב, זה פשוט זה ברור, לא? לא מסובך. לא מסובך. שאלה. הרב הזכיר את הזוג איש אישה כדוגמה נוספת ליחס של שניות. האם לא נראה שבמציאות האישה היא תמיד הצד הנחות המבטר? לא יודע מאיפה בא הרעיון הזה. כן, באמת. תשובה. יש הבדל מהותי בדרך שבה האיש והאישה חיים וחווים את העולם הזה. באמת? אי אפשר להכחיש זאת. למשל, האמרה אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן בינה יתרה באישה יותר מזה איש. האיש מרגיש בביתו בעולם הזה יותר מן האישה. אולם, זה בעיקר במישור הנגלה, משום שלאמיתו של דבר, עוברות התולדות דרך האישה. במילים אחרות, הזהות הנשית היא הקובעת את התפתחות התולדות, הכיוון של היסטוריית העולם. לא בכדי מדגיש המדרש את תפקידן המכריע של הנשים בזמן השיעבוד במצרים, קודם כל התפקיד המכריע של אמו ואחותו של משה רבנו, וגם תפקיד נשות בני ישראל באותה תקופה. בזכות נשים צדקניות יצאו ישראל ממצרים. אלמלא מרים, לא היה משה נולד. אלמלא מסירות נפשם של הנשים העבריות, לא היו בני ישראל מחזיקים מעמד ולא היו ממשיכים להוליד. מה? בסדר, אני לא יודע. על הביטוי במראה הצבאות. במראות הצבאות. כן, טוב. ופסוק בחומש שמות, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצבאות אשר צבו פתח אוהל מועד. למה זה לא מיקוד? טוב, בסדר, לא משנה. בעיה של העריכה. מסביר רש"י בשם חז"ל. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא יגבו מלהביא לנדבת המשקל. בסדר? והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. הרי למה השתמשו במראות האלה? לא רק להתקשט. כדי בסופו של דבר לגרום לבעלים, כאשר הם היו חוזרים מהעבודה בסוף היום, להתייחד איתם. כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל. כי אלו חביבין עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. וכשהיו בעליהם יגיעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה. ומשתלטו בדברים לומר, אני נאה ממך. או אני נאה ממך, ממך. אני נאה ממך. כן? ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאווה, ונזקקות להם ומתאברות ויולדות. ונעשה הכיור מהם שהוא לשים שלום בין איש לאשתו, להשקות ממאים, זה הסיפור של הסוטה, שבתוכו למי שכנלה בעלה ונסתרה. שכנלה בעלה ונסתרה. כן? אותן מראות צובעות הן בעלי ערך עליון בעיני בורא עולם. ואלמלא יוזמתם של נשות ישראל לא הייתה היציאה ממצרים יכולה לצאת לפועל. לכן, המקום הראוי לאותן מראות הוא בכיור שבמקדש דווקא. צריך לשים לב שחל שינוי מהותי בדרך שבה מדברת התורה על שתי הצורות להיות אדם. בהתחלה נאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם, זכר ונקבה, אולם מהר מאוד, מועלה הצד הנקבי על ידי הבורא בכבודו בעצמו למדרגה חדשה אחרת לחלוטין של אישה. כן? ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, והמילה מופיעה לפני שהמילה איש בכלל מופיע בתנ"ך, ויביאה אל האדם. היחס לאחר משתנה ללא היכר. העלת מערכת היחסים מן המישור הטבעי הביולוגי המיני, הבא לידי ביטוי בביטוי זכר ונקבה, למישור המוסרי איש אישה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. ויבן השם אלוקים את הצלע. הוא מעלה את הצד הנגבי דווקא, והוא שואל את האדם איך הוא הולך להתייחס לשינוי הזה. זה קריאה מעניינת של הפסוק. כן? ויביאה אל האדם, האם הוא ממשיך להתייחס אליה כנקבה בלבד? או שמה הוא מבין שגם עליו להתעלות ולהפוך לאיש? היודע לקיים מערכת יחסים מוסרית עם בת זוג. כאשר מדבר הקדוש ברוך הוא על יחס של החירות של שניות, הוא מתייחס למישור הזהותי מוסרי. על רקע ההערה זו, אפשר להבין אל נכון את הנוסח של המשנה בתחילת מסכת קידושין. נדמה לי שכבר למדנו כמה פעמים את המשנה הזאת, לא? האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. לשון חז"ל מדויק להפליא. האישה לא הנקבה וגם לא אישה. חז"ל הבינו את מחשבת הבורא הבאה לידי ביטוי באותו פסוק שהזכרתי במישור הזהותי כמתן קדימות לזהות הנשית. המילה אישה מופיעה במקרא לפני המילה איש. בעלי התוספות שואלים מדוע משתמשת המשנה במילה האישה בהי הידיעה. כי יש הרבה משניות שזה בלי הי הידיעה. אז מה מיוחד דווקא כאן? אך התנה בהי. וכן בכמה דוכתין בכמה מקומות גבי איש ואישה קטני בהי. ושמה עושים תוספות, עושים רשימה ארוכה מאוד של, של המשניות המתחילות בהי הידיעה, האישה או האיש. ולעומת זה גם כן המשניות שלא מתחילות עם המילה הזאת, האישה, כן? והם שואלים שאלה שנראית לכאורה אינפורמטיבית לחלוטין, איפה יש כאן קידושים? ככה תוספות אומרים אך התנה בהי וכן בכמה דוכתין גבי איש ואישה כתנה בהי כמו האישה שהלכה למדינת הים, כן? האישה שהלך בעלה וכו'. האישה שנתרמלה. האיש מקדש. וקשה, אומר תוספות. דבהי דתנן בתולה ניסית. עמי לא תנה הבתולה ניסית. למה בלי הידיעה שואל תוספות? שוב שאלה צורה, לא? מה מסתתר, מה מסתתר מאחורי ה... מאחורי השאלה הזאת?
בתולה
דה סוהר,
זה לא שם. כן,
אם
זה
משהו שוהה בהי ידיעה,
אז משהו עם חשיבות.
כן. עם חשיבות? כן. טוב, אז מה שאומר תוספות זה הדבר הבא. ויש לתרץ.
גם חשיבות.
דאחה, שכאן, במשנה הזאת, אקרא כאי. המשנה מבוססת על פסוק מפורש. כלומר, האישה המבוררת בפסוק. דהשכחנה אישה מבוררת בקרא, כי מצאנו פסוק עם האזכור הזה שהאישה. כן? גבי נישואין דכתיב, כי ייקח איש אישה. אבל בתולה לא קיים הקרא. אין לנו פסוק. דלא אשכחנה בשום דוכתה בתולה בקרא מפורש. יכולים להפוך את התורה בכל הכיוונים, לא תמצאו. גבי נישואין, זו התשובה של, של תוספות. בסדר? זה עדיין לא מסביר שום דבר, כי בפסוק כתוב כי ייקח איש אישה, לא כתוב כי ייקח אישה אישה. ובכל זאת הם אומרים שזה המקור לדיוק הזה. אז מה צריך להבין מזה? זה יום הניתוש שכאן הכוונה היא לא רק לתהליך הפורמלי של הקידושים, מה צריך לעשות וכו', אלא כאן מדובר על משהו אחר לחלוטין. מתי אני אומר על, על מישהי שהיא אישה?
נשואה.
שהיא כבר נשואה. לפני זה היא נקראת?
נערה.
נערה. יש כל מיני מילים, זה לא חסר. נו, אז אם ככה, מה הסיפור של המשנה? אם הכוונה שהאישה זה כבר האישה הנשואה, אז מה פתאום עכשיו באים ללמד אותנו את דרכי דווקא הנישואים? יש כאן סתירה. אבל זה בדיוק הכוונה של המשנה. יש את הצעד הפרוצדורה, בסדר, נשאיר את זה בצד, אבל בעיקר המשנה רוצה לדבר על השינוי הזהותי שחל באישה בעקבות הנישואין. אותה בחורה שהופכת להיות אישה, כן? עוברת לא רק קניין במובן ההלכתי של המילה, אלא מבחינה זהותית. היא קונה במוכנות שלה, בהסכמה שלה להינשא לאיש מסוים, היא קונה חלק מנפשה. ואותו דבר קורה בצד השני מבחינת האיש. כן? ואיזה חלק היא קונה במעשה הזה? את אותו חלק שהיא איבדה בעקבות הנסירה. מה קרה? בהתחלה זכר או נקבה. אחר כך יש לנו את השלב של הנסירה. ואז יש לנו זכר לבד, איש לבד, לחוד, ואישה לחוד. כן? אבל בנסירה משהו הלך לאיבוד בכל צד. בצד של האיש, מה שהלך לאיבוד זה הנפש שלו. ובצד של האישה זה העצם שלה. ככה מסבירים המקובלים. מאיפה לומדים את הדבר הזה? למשל, ממה שאומר אברהם אבינו לפני הירידה למצרים. מה הוא מבקש משרה? אמרי נא, אחותי אך, למען ייטב לי בעבורך ותכין נפשי בגללך. בדרך כלל מסבירים את זה כאילו פתאום הוא חושש ממה שיהיה, אז אם אתה חושש למה אתה הולך לשם? זאת השאלה של הרמב"ן בין היתר, כן? וגם הוא רוצה ששרה תשמש לו איזשהו מין תעודת ביטוח לחיים שלו, אבל זה לא זה. קודם כל, אם מדייקים בפסוקים, כל זה קרה הרבה לפני שהם מגיעים למצרים. זה בכלל כאשר הם יורדים לכיוון דרום. כן? הם עוד לא הגיעו למצרים בכלל. מה זאת אומרת? הוא מכין אותה למה? להסתכן? זה לא נשמע מי יודע מה טוב, כן? אז כאשר עומרי, הוא אומר, אמרי נא אחותי את, למעשה, כפי שעוד מעט נראה, הוא מבקש להעלות את מערכת היחסים ביניהם. בהתחלה אמרנו זכר ונקבה, אחר כך איש ואישה, עכשיו לאחות, כן? למען ייטב לי בעבורך, מה זה ייטב לי? זה עניין חומרי? לא. זה עניין זהותי. וחייתה נפשי בגללך. אותה נפש שמצאתי בחזרה כאשר התחתנתי איתך, עכשיו צריך להחיות אותה. כן? זה צד אחד. אז מה קורה עם עם האישה? היא איבדה את העצם. מאיפה אנחנו לומדים את זה? ממה שאדם אומר. בדיוק. בסדר? אז אם מבינים את זה, מבינים גם מה שכתוב במשנה. האישה נקנית בשלושה דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. קונה את עצמה. כן, זה... כן, מה?
קצת קשה מה הפירוש שאתה נותן, הוא כאילו יכול... הוא יפה רעיינית אולי ל... נקרא לזה לפשט העמוק של הפסוק, אבל
בפשט של
הזה זה לא
משנה סיפור. של מי? קצת של מי?
הסיפור, כאילו...
איזה סיפור?
עם אברהם ושרה.
בוודאי שכן.
ואבימלך.
איזה אבימלך? הוא לא קשור אבימלך.
ופרעה.
אבל הוא לא קשור פרעה לסיפור הזה.
אז המשך ישיר שמשהו מבקש ממנה.
מה המשך ישיר? מה המשך ישיר?
הבינה אחותי, אחרי זה הוא מסביר למה, כי רגע אמרתי, אין יראת אלוהים במקום הזה, יודע שיקחו אותה
הרי אין יראת אלוהים במקום הזה, זה אבי מלך, במצרים לא כתוב. ממש לא כתוב. ממש לא כתוב, סליחה?
ותקח
האישה
בית פרעה, נכון?
בסדר, דווקא כי הם ראו את מה שראו. כן? היי. מה כתוב? ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה. קודם כל מבחינה דקדוקית.
עוד לא הגיע.
לא, זה לא שזה לא הגיע. קרב. לא הקריב, מה זה הקריב? בסדר? ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה, דו שוין. כמה זמן הם נשואים? שבוע? לא. והיה כי יראו אותך המצרים. ואמרו אשתו זאת. נכון מה? והרגו אותי ואותך יחיו. למה?
הוא חשש ממשהו.
ממה? נכון. אז אם אתה חושש ואתה יודע, אל תלך.
אבל רעב.
איזה רעב?
רעב בארץ.
מה זה רעב בארץ?
אין מה לאכול.
איפה את ראית את זה?
זה מובן מאליו.
לא, זה מובן מאליו.
איזה רעב בארץ?
מה?
כתוב.
כתוב, נכון, איזה רעב, אני שואל.
ולא רעב
למים,
ולא רעב לזה.
אלא רעב לדבר השם. מה לעשות?
במצרים יש דבר השם.
כן? כן? יש דבר השם במצרים. בוודאי. בוודאי, מה? חוץ מזה, אני מחזיר אתכם לפסוק קודם, פסוק ת' וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אז לאיזה כיוון הוא הולך? לדרום. כשהולכים דרומה לאן הם מגיעים? מצרים בכל מקרה. אז מה זה קשור מה שנאמר בפסוק י' שיש רעב בארץ? אז מניטו היה אומר שקודם כל צריך להודות שלא מבינים לא מבינים. ולא להמציא סיפורים שלא כתובים בשום מקום. אין שום מובן. העובדה שחזל לא מפרשים ככה, לכן אין שום מובן. בסדר? אז המובן שזה אומר שאני לא יודע מה אני אומר. כן. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. בכל מקרה הוא הולך דרומה. לא יודע רוחניות, לא יודע. הוא הולך דרומה. זה בטוח. והתורה אומרת את זה. כי זו התוכנית שלו. זה פסוק ת' ואחר כך יש פסוק י'. וכאשר אני עומד על פסוק ת', אני לא יודע מה יהיה כתוב בפסוק י'. זה כלל. כן? אז בכל מקרה הוא הולך מצרים. למה? שאלה. מה יש לו לחפש שם? תדע. אז אם יש ניצוצות, סימן שיש משהו חיובי שם. זה התוכנית שלו. תוכנית של אברהם, בשלב זה בחיים שלו. יש אגב שאלה גדולה מאוד. מתי יתרחש הסיפור הזה? מבחינה קרונולוגית. כן? לא עד כדי כך ברור, ויש לפי רוב הדעות, זה קודם לאמירה של לך לך. גמרא מפורשת במסכת שבת, רש"י ותוספות שמה בדף י'.
אבל הוא היה בארץ.
כן, הוא היה בארץ. כי כדי להגיע מהצפון לדרום צריך לעבור דרך הארץ.
פעם הראשונה שהוא בא, הוא בא עם
שרה? פעם הראשונה שבא, זה עוד לפני זה, זה בברית בין הבתרים.
ואז הוא בא עם שרה?
לא יודע, אין לנו תמונות.
לא, נו, אז זה היה שומע להם.
לא, זה עוד. זה עוד.
פשוט
לך לך זה בגיל 75. זה כתוב מפורש בפסוק. ברית בין הבתרים, בגיל 70, לכולי אלמה. זאת אומרת שהסדר הוא לא הסדר הקרונולוגי בכל הפרשה. מלחמת, 4-5, לא ברור בדיוק, לא ברור בדיוק מתי. זה, אבל לפי רוב הדעות, זה גם לפני 75. כן? אולי יש לי כאן את ה... כן, במקרה.
אבל זה חלק?
הכי נונים, הכי נוצים מראש. עליה השלום. זה בדודה של אמא. כן. כן. אז לפי זה יוצא ככה. איפה כתבתי את זה? אז ברית בין הבתרים אמרנו 70. היציאה מחרן זה 75. ובין לבין, אז חז"ל דוחפים ככה. בשנת 1996, שזה כשהוא היה בגיל 48, זה הסיפור של סדום. התחלת הסיפור של סדום. צוהר נוסדה ב-1997. מלחמת המלאכים זה כאשר הוא היה בגיל 73, זה מה שרש"י אומר. כן, 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 כן. בסדר? ובמצרים, לפי סדר העולם הוא היה כבר בן 75, אבל יש חולקים על הסיפור הזה, ולפי הדעה של תוספות, זה לפני זה. בסדר? אז צריך לפי זה להבין מה התורה מספרת, כן?
אז לך לך זה היציאה
מחרן? היציאה הסופית.
73?
לא, 75.
75.
לא, השנייה, אני לא יודע כמה פעמים הוא היה וזה. היה כמו יהודי טוב. קופץ לביקורים. בסדר? אז 75 זה היציאה הסופית, נגיד, מחרן. אז אם זה לפני לך לך, זה בשלב הראשון של החיים של אברהם, שאז התוכנית שלו היא להפיץ את הבשורה הטובה בכל העולם. הוא עשה את זה באורכזים, זה הסתיים איך שזה הסתיים, ברח לחרן, גם שמה קרא בשם השם אל העולם בכל מקום. ועכשיו מי זה הציביליזציה הגדולה? זה מצרים. אז בכל מקרה הולכים למצרים. בכל מקרה הולכים למצרים. אם בכל מקרה הולכים למצרים, אז הפסוק הבא אחרי פסוק ט' פסוק י' במקרה, שכתוב העיר אב בארץ, הוא לא ההסבר של המהלך. ולכן רש"י ובשם חז"ל מביאים מיד שלא מדובר ברב ללחם, אלא ברב לדבר השם. זה פשוטו של מקרא. מה לעשות? אנשים חושבים שהמדרש זה תמיד המצאות כאלה. ממש לא, זה פשוטו של מקרא. הוא הולך למצרים כי שם יש עבודה. אבל מכיוון שהוא יודע שמבחינה מוסרית מצרים זה לא מי יודע מה, אז הוא מזהיר את שרה מראש. כן? בסדר? יפי.
הוא מוכן לסכן את
שרה
בשביל
העבודה הזאת. הוא מוכן לסכן גם את עצמו. הוא מוכן לסכן את עצמו גם כן.
אם הוא היה יורד לבד,
היא
הייתה נשארת בארץ,
היא
לא הייתה בסכנה?
ומה היא הייתה עושה בארץ לבד? אני לא יודע. לא עוסק באם, אלא מנסים להבין מה התורה רוצה שאנחנו נבין, כן?
בת כמה הייתה?
בגיל של אברהם פחות 10. יש את זה של 10 שנים ביניהם. אם הוא היה 73, אז היא הייתה 63. כן. לא, במהלך.
במהלך של מה?
בסדר. אז אם ככה אנחנו מבינים שבתהליך הזה יש כמה שלבים, או יש כמה מישורים. יש מישור אחד, שרה, אברהם ושרה מול המצרים, אבל יש גם מערכת היחסים ביניהם. כדי לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות במצרים, זה כנראה מסובך, אנחנו צריכים להעלות את המערכת היחסים בינינו מהמדרגה של איש אישה, שזו המדרגה החל מאדם הראשון, שהוא הצליח להתעלות מזכר נקבה לאיש אישה, להעלות את זה למדרגה חדשה של אח ואחות. וזה המסר שאנחנו רוצים להפיץ במצרים. למה? אומר המלבים, המנהג במצרים היה שפרעה מתחתן עם מי? עם אחותו. מאיפה בא הרעיון הזה לפרעה? מה?
הרבה ששאלות
כמו שהטיבטים,
הם
מתחתנים בגלל
לשמור על האדם. הם
מילים להם,
אז הם חייבים להתחתן ביניהם.
אחד, אפשר להגיד אקדם הכחול כפי שרגילים לומר, אבל בצורה יותר עמוקה. זה אדם וחווה. עולם חסד ייבנה. אבל יש הבדל. כי אדם וחווה זה מצב של אין ברירה. זה לא אומר שאחר כך צריך להמשיך עם הסיפור הזה, אבל הם כן המשיכו. ולכן כאשר אברהם אומר לשרה, תגידי שאת אחותי, ואני כמובן אגיד את ההפך, כן? אולי הם יתחילו להבין ש... האיש והאישה יכולים להפוך לאח ואחות, וזה לא אח ואחות שהופכים להיות איש ואישה. זה המסר. זה כלפי מצרים, כלפי פנים, מה שהמשנה אומרת. כאשר התחתנת איתי, את קנית את העצם שלך, ואני קניתי את הנפש שלי. עכשיו אני צריך להחיות את הנפש הזאת, להפוך אותה לחיה ממש, זה יהיה בזכותך, אבל לשון המשנה היא מדויקת. האישה קונה את עצמה. המשנה הייתה יכולה לבוא ולהגיד, האישה קונה את חירותה למשל, בשתי דרכים. כי על זה מדובר, גט ומיטת הבעל, זה משחרר את האישה, מהכבלים של הנישואים. אז למה לא כתוב במשנה קונה את חירותה, אלא קונה את עצמה? כי זה בדיוק מה שחזר רוצים שאנחנו נבין, ועל זה עומד בדיוק תוספות כאן. למרות שקריאה שטחית בתוספות, מתוך הקריאה השטחית זה נראה עניין סתם, מה קרה להם פתאום שהם עושים רשימות של משניות, היה ידיעה, לא היה ידיעה, אלא מה שהם רוצים להגיד זה משהו עמוק ביותר. אותה אישה מבוררת בפסוק, כן? מה קורה איתה כאשר היא מסכימה להתחתן עם פלוני אלמוני? אז היא קונה את עצמה, את העצם שלה. למה? כי בזמן המסירה היא איבדה את העצם הזה, הוא עבר לצד השני. אתם שמים לב גם כן שהמצב הוא לא סימטרי. אחד זה הנפש והשני זה העצם. זה לא אותו דבר. זה לא חצי חצי.
זה האיש איבד את העצם בנסירה, לא האישה.
מי?
האיש איבד את העצם.
לא.
צלע.
צלע זה צלע, זה צלע זה צד.
אבל זה עצם.
לא, זה לא עצם.
אבל עצם עצמה, הוא לא רפואה. הוא מאבד משהו ונוצר יחידה מושלמת בצד השני. אבל החסר זה אצל האיש, לא אצל האישה.
אז גם האישה חסר לה הנפש שלה? העצם שלה? חסר לה.
עצם זה מה הכוונה, זאת אומרת, בכן נביא את העצם?
חסר לה מבחינת זהותית משהו?
זהותית.
למה? מורפולוגיה? אז נגיע לדברים רחוקים מאוד.
לא, עצם כמו עצם של אריסטו, עצם...
לא, זה אריסטו, איזה אריסטו כאן, אני לא רואה כאן אותיות ביוונית, כן? לא, כאן, מבחינה זהותית. הנסירה גרמה למשהו, זה לא עניין טכני שהם יכולים לראות אחד את השני, את השנייה.
אבל כבר נאמר באיזה מקום שהאישה היא מושלמת ביחס לגבר, שהוא חסר. אין בבחינת ברית
הנולה,
ואין במצוות שהוטלו עליו כדי
לה... מושלמת, אני לא יודע.
לא יודע, גם אני לא. אני מושלמת
בעיניים,
מה לעשות?
מה?
אני מושלמת בעיניים, מה לעשות?
מושלמת זה לא כתוב בשום מקום. יש לה מעלה יתרה, במובן מסוים. היא כן חסרה דברים. אף אחד לא מושלם בעולם הזה. מי שמושלם הוא מת. המושלמים הם כולם בבית הגברות, וכל אלה שאי אפשר היה בלעדיהם, כן? אז זה לא עניין של שלמות, זה עניין של עדיין מבחינה זהותית חסר משהו. לא חסר אותו דבר אצל כל אחד, לצד האיש, מה שחסר זה ברמת הנפש, ומה שחסר בצד האישה זה ברמת העצם. זהו.
עצמאות משום
מה? לא, מי דיבר על עצמאות?
עצם,
עצמאות. אני לא יודע. אני לא יודע. משחקי מילים זה לא מה שצריך כרגע.
מה זה עצם?
זה עצם?
כן, מה זה?
זה אני.
מה זה?
עצמי.
זה משהו... רוחני או זה
משהו... רוחני אני גם לא יודע מה זה.
מה זה עצם?
חלק מהזהות שלי.
זה נקרא עצם?
כן.
מושג חדש?
לא. מצוות בן אדם לעצמו, מה זה? מה זה? לכן
אני
אומר, כאשר מדברים על מצוות בן אדם לעצמו, למה מתכוונים? לא, יש חלוקה כזאת. יש חלוקה לבין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. מה זה משהו אחר?
לא,
יש בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. למה מתכוונים כאשר מדברים על מצוות בין אדם לעצמו? מה כלול בקטגוריה הזאת? איזה מצוות? זה מה שאני שואל. מה? אכילה. כל מה שקשור לאכילה זה בין אדם לעצמו. כן. מה? יש שני דברים. אכילה וטהרת המשפחה. בין אדם לעצמו, כי זה מה שבונה את הזהות שלי. איך אני אוכל, איך אני מוליד ילדים. לא, זה מסביר את הכל, מה זה עצם שלי. מה שאני, אני בונה את האני שלי. אני לא יש קיים. אני יש נמצא שקונה את זכות הקיום שלו. איך? אני אוכל ואני מוליד. אז זה פשוט. זה פשוט. ולכן הנושא באמת הוא נושא של קניין, אני קונה משהו. לא קניין חומרי, זה לא, שוב, הנושא הפרוצדורלי לא חשוב כרגע, אלא בצורה מהותית, בהסכמה של האישה להתקדש לאיש מסוים, אז היא קונה משהו שחסר לה. בסדר? זה מה שאמור להיות בפרוצדורה הזאת. אבל מה לעשות שהמציאות היא לא תמיד אידיאלית כזאת. היא הרבה פעמים מונעת על ידי רגשות ו... לא רגשות, על ידי... לא, על ידי חישוקים.
דחפים.
בסדר? ולכן מיד רש"י קופץ ומסביר, האישה נקנית, מה הוא מוסיף? לבעלה. למה צריך, מישהו מעניין אותו היום אומר, כאשר רש"י נראה טריוויאלי, זה אומר שהוא עמוק מאוד ורוצה להגיד משהו. לא, 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 לא בגלל זה. זה היה הסבר רגיל, זה לא... הרי רש"י היה צריך לבוא ולהגיד, האישה נקנית, למי? לא לבעל. על אותו משקל של אישה יש לנו את המילה?
איש.
אז מה רש"י היה צריך לכתוב?
והאיש.
לא, האישה נקנית למי?
לאישה.
אז למה לבעלה?
כן,
עם דגש חזק מפיק בתוך ה... כן. נו, אז מה? אז מה אם ככה רש"י רוצה להגיד? שמה לעשות, לפעמים זה עדיין ברמה של זכר ונקבה, או ברמה של... לא של איש ואישה.
אולי זה מועצת רכוש שלי, בעלות על משהו...
כן, כן, ברור, ברור, כי זה לא עדיין המדרגה של... אין שוויון. זה כבר למדנו כמה שבוע. אין שוויון. עובדה, אחד חסר עצם, אחד חסר נפש, אז אין שוויון במצב. הוא אף פעם לא סימטרי. אבל, אם זה היה באמת, כפי שהתורה אומר, כי ייקח איש אישה, עכשיו אנחנו מבינים למה תוספות רומזים לפסוק הזה, אז באמת יש בצד אחד איש, ובצד השני אישה. מה לעשות? הרבה פעמים זה לא איש מול אישה, אלא זה זכר מול נקבה. ולכן הרש"י בא ואומר דיר בלק.
מה ההבדל?
אם אתה חושב שכל המערכת היחסים זה זכר ונקבה, ואתה מתנהג כמו בעל, אז תדע לך, ואני מצטט כאן את מניטו, שאם אתה לא מעלה בעצמך את המערכת היחסים שלך מזכר נקבה לאיש ואישה, אתה תגיע לסוף המשנה, והיא קונה את עצמה בשני דרכים במיטת הבעל. זה מניטו. וזה מסביר את הכל. כי זה באמת מה שצריך להיות. זאת אומרת, לא סתם בחרו ב... בניסוח הזה כדי ש... אבל זה לא שזה לא טוב וזה. בהרבה מקרים זה נקודת ההתחלה. וצריך להכיר בזה.
כתוב שלעתיד לבוא לא יקרה עוד בעלי.
ברור, ברור, ברור.
זה משהו כללי?
כן, כללי, ודאי, ודאי, ודאי. ברור, 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 מה שראינו לפני שבוע, יונתי, תמתי וכו' וכו'. בסדר? כרגע צריך להיות מציאותי, לא? אז מה עושים אם באים שניים נחמדים? לא רוצים, אנחנו רוצים להתחתן. לא מתחילים לשאול כל מיני שאלות, כן? אז אומרים, מסבירים להם את הפרוצדורה, נכון? טוב, אז מה עושים היום? אומרים לו, קנית טבעת יפה וזה, בסדר, זה שלך, כסף שלך, וזה בסדר, טוב. מה? טוב. אז המשנה, הגמרא אומרת, כן, נקנית בכסף בשטר ובדיעה. טוב, מה השאלה מיד של הגמרא על הסיפור הזה? מה זאת אומרת? שהגמרא שואלת שתי שאלות. שאלה שנראית עקרונית. האישה נקנית, מה ישנה אחד את עני האישה נקנית ומה ישנה אתם את עני האיש מקדש, שזה בתחילת פרק שני. למה כתוב נקנית במקדש, זה לא נראה טוב. כן? ובדרך כלל כולם מתעגבים על האמירה הזאת ומנסים לתארץ את מה שזה. אבל יש עוד שאלה של הגמרא. סליחה, האישה נקנית, מה ישנה אחד את עני האיש, האישה נקנית, מה ישנה אתם את עני האיש מקדש? ומה עוד הגמרא? משום דקה באלה מתנה כסף. מה הקשר בין התשובה? כי התנה של המשנה רוצה ללמד אותנו את המקרה של הכסף, כאחד מהדרכי הקניין הלגיטימיים, וההבדל בניסוח קונה, מקדש וכו'. לא מבינים שום דבר. אבל צריך לדעת דבר אחד. אין לזכור של קניין בכסף בתורה.
מערת המכפלה עם אברהם
אבינו. בסדר, אז האישה היא כמו מערת המכפלה. ובן הכלל, זה האנשים, זה האנשים שאומרים את הדבר הזה, לא נשים.
מעניין שככה
עובד
זה
נפס
היום.
ברור, 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 ברור. לכן אני רוצה להתעכב סביב הנקודה. סביב הנקודה הזאת. האישה זה לא חפץ. זה לא שווה ערך לכמה גמלים ועוד שקלים ומה שאת רוצה, לא משנה מה.
אוקיי, כשאומרים מקנה בזה, מה הכוונה?
אז הגמרא שואלת את השאלה, מאיפה זה ההמצאה הזאת? מה אנחנו מכירים בתור? ביה, כי היא כך איש אישה, ומדאורייתא, זה הדבר היחיד שברור. שטר, לומדים את זה ממוהר הבתולות, בסדר? זה שטר, זה סוג של שטר, אבל כסף, חוץ משדה, לא ראינו שום קניין בכסף. הוא מביא מתנות? מתנות? מה זה קשור? זה מתנות. מתנות. איך יצחק התחתן עם רבקה? הוא לקח אותה. פשוטו כמשמעו, זה ביה. זה ביה, בסדר. אגב, יש בפוסקים דיונים ארוכים מאוד, האם החופה עצמה שבע ברכות, זה אפילו נטיית הנטבת וזה, זה באמת קידושין דאורייתא, תשובה, לא. אם חס ושלום, האיש נפטר בין החופה ובין הביאה, היא לא נקראת אלמנה. קידשו אותה, אבל בלי ביאה זה לא דאורייתא. כן, נסגור את הסוגריים, זה דיון ארוך בפוסקים וזה. יש לזה נפקות לחות גדולה מאוד לגבי ירושה ועוד כל מיני דברים, כן?
בשביל זה
אצל אשכנזים מיד אחרי החופה. ספרדים לא, ספרדים זה אחרי הסעודה, אחרי הסעודה, אבל אצל אשכנזים זה חייב להיות אחרי וזה ובעדים וכו' וכו', כן. ואפילו דיונים, כמה זמן זה צריך להיות בחדר הייחוד, מספיק כדי שתהיה בייר, גם אם אין, כדי שהעדים יוכלו להגיד, הם שאו לפחות 8 דקות, וספרו את השאלות ותשובות, זה מה? עוסקים בכל הפרטים, זה עניין חשוב, מפני הממונית גם כן. יש לזה השלכות, כן? אז כסף מנהלן, שואלת הגמרא. אז באמת היא מביאה את המקרה של שדה אפרון, כן? אבל זה לא לשפח, זה לגנאי. כי מה זה כסף, מסביר מניטו? כסף זה כיסוף, זה חשק. חשק בסיסי. ממתי אנחנו מתירים נישואים כאלה? זאת השאלה של הגמרא. אנחנו רוצים איש ואישה. בא זכר ונקבה. ממתי אנחנו מתירים דבר כזה? אומרת הגמרא, בוא נהיה מציאותיים.
אולי כאילו מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע.
זה בדיוק זה. זה שלב א'. ואז יש ויכוח, מינימום של כסף לפחות כדי להראות שבעיניך היא שווה משהו. כן? כי אם זה רק זה, אז זה זנות. אז אתה לא צריך פרוצדורה של נישואים. לך לשוק ותעשה מה שאתה רוצה. על אותו בעל שרשי מזכיר, אותו בעל צריך להראות לפחות איזושהי כוונה חשובה, אז כמה כסף לפחות שיחרב לו קצת. אבל זה הוויכוח, ובית הלל אומרים לבית שמאי, יחרב לו, בוא תהיה ממש מציאותי עד הסוף. בסוף מה יהיה? תהיה זנות. אז בוא נתיר. אבל זה ממש לא ברור, כל הסיפור הזה של הכסף הוא לא ברור. אז כתובה זה סיפור אחר, זה אמצעי הגנה לאישה הזאת, אם חס וחלילה קורה משהו, כן? אבל זה לא קשור, זה לא קשור. מבחינת הדין, הכתובה לא מתירה את האישה לשום דבר.
רגע, אז איך
על כסף של הנישואים, של הקידושים. בסדר? עכשיו שנייה. יש לנו מקרה בתורה מפורש של מערכת היחסים כזאת זכר ונקבה. לא, הכסף הזה היום זה הטבעת.
למה אומרים שטבעת הקבוצה? כי לא צריכה להיות
שיקרה דווקא. כי בתילה למציאותיים ביותר, הם אומרים, אז אם אנחנו מעלים לדינר האיטלקי, שזה היה כנראה סכום הרבה יותר משמעותי בתקופה שלהם, אז מה שיקרה, מה?
לא
יתחתו שיהיה להם
כסף.
לא יתחתו שיהיה להם כסף. הבן אדם מדהים, נו, מה הסיפור, בשביל מה אנחנו רוצים להתחתן? לא צריך את הנייר הזה, אנחנו אומרים היום וזה, אפשר לחיות ביחד, מה קורה? הטבעת הזולה זה העניין של המדרגה הנמוכה ביותר של החישוק הזה.
של הקניין.
כן? וזה בדיוק המקרה שיש לנו בסיפור אשת יפת תואר. מה כתוב שם בסיפור הזה? כי תצא למלחמה על אויביך, מדובר ביצר הרע כידוע וכל הדברים האלה, כן? שזה פשט, הכל שר זה דרשות.
וחשקת.
זה חשק, זה חישוק, זה המדרגה הנמוכה ביותר, זה זכר ונקבה. וזה הדרישה של התורה. לפחות, אם אתה בהתחלה אומרת התורה, אני מבינה שיש לך יצרים, והיא גם מסכימה, בסדר? לא משנה באיזה מצב חריג, אבל לכל הפחות תדע שאנחנו לא מסתפקים במדרגה הזו, כן? ולכן, בשלב הראשון, חשק, אנחנו מתירים, בסדר? אוקיי? ובשלב השני, קודם כל תעשה הפסקה. חודש ימים, תחשוב. בסדר? זה דבר אחד, אבל מה כתוב? ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, אחד מלכתי, והייתה לך לאישה. לא לנקבה, אלא לאישה. אנחנו לא מבטחים על הדרישה. זה הגיור שלה. למרות ששוב, זה מחלוקת מאוד גדולה, אבל רוב הפוסקים שעוסקים בנושא הזה, זה הגיור שלה, הבנייה הראשונה. הייתה דבר הגיור שלה. למרות שהיא לא באה מתוך שום רצון של כלום, רמב"ן מאוד ארוך שמע על תחילת הפרשה, לפי דעתו, וזה דעת רוב הפוסקים, בביאה הראשונה היא כבר הפכה להיות יהודיה לכל דבר. וזה דרך עקיפה כזאת להכניס כנעניות בתוך עם ישראל, למרות שזה איסור מפורש.
כמו
איזו מצורה
כזאת אנחנו מביאים מה
שעשה שלמה. שלמה זה עוד פרשה לא פשוטה שצריך שם לראות את הדברים האלה, מה עשה או לא עשה זה דורש עיון.
הם אומרים שגייר אותם.
כן, כן, ברור, 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 אבל מה דרכי הגיור שם זה בסדר.
זה לא היה
בזמן חמור. לא כולם. לא כולם וזה בסדר.
מה כאן האיש פעיל והאישה
פסיבית? לא, היא הפעילה.
למה?
כי בלי הסכמתה מה עושים? טוב, זה נראה, אני יודע, זה לא מנחם בדרך כלל וזה, אבל באמת, היא בלי הסכמתה אין נישואים. איפה זה כתוב בדף הבא? כאן, זה כתוב בדף, בעמוד ב', מדעתה אין, שלה מדעתה לה, ככה אומרת הגמרא. היא הפעילה.
יכול להיות שהיא מפתה אותו גם.
בסדר, זה כבר שוב, זה אנחנו... מפתה או לא מפתה?
מה, זה רע שאומר, זה
קשתות בכוונה. אלא מה?
זה הכוונה שלהם, זה לא כל כך עם זה. זה לא
כסף מה. לכן הדיון, בגמרא, סביב השאלה העקרונית, מי כסף, מי נלן. כי זה באמת לא ברור, בכלל, יש בעיה עקרונית בגמרא, סביב הסיפור הזה של שימוש בכסף כאמצעי קנייה כלשהו. בסדר?
מה אמצעי להעביר?
חליפים.
ביטקוין. נוסף היום מחזור, זהו.
בסדר? כסף היה חידוש. מבחינה היסטורית, השימוש בכסף התחיל בשלב מאוחר מאוד.
היה ברקר פעם.
כאשר לפני זה היו מחליפים ישירות, פנים מול פנים. יש לי קילו עגבניות, מי מוכן לתת לי תפוחי אדמה תמורת העגבניות? והיה בכל עיר מקום מרכזי ששם אנשים היו מתאספים ומחליפים. אבל זה הביא לאלימות. כי למחרת אני פוגש את האיש שמכר לי את העגבניות, ואני אומר לו, העגבניות שלך זבל. ושילמתי ביוקר. וזה הביא לאלימות. אז, שנייה. המציאו, לא, אז המציאו שיטה חדשה. אמרו, זה לא יהיה במפגש ישיר בין הצדדים, אלא נשים מקום, עמוד, וכל מי שרוצה למכור משהו, יכתוב פתק, ישים על העמוד, מישהו יבוא ורוצה לקנות, יסתכל בפתקים, כמו לוח הודעות, ויגיד אני מוכן, אבל לא יהיה מפגש ישיר בין האנשים. ככה זה היה. מה לא טוב בדבר הזה?
אנונימית.
זה אנונימית. אחד, זה בסדר. לכן, אותו עמוד היה... בדרך כלל במקדש המקומי, והכהן של אותו מקדש ידע לכתוב, והוא היה כותב בשם האנשים, והוא היה מנהל את המסחר הזה. אבל מה לעשות? עכשיו זה לא תפוח אדמה ועגבניות, אלא יש לי 500 פרות למכור לך, איפה אני אשים את זה לעמוד? וככה המציאו את הכסף, כדי לייעל את התהליך, וכדי למנוע אלימות.
אלימות לא הלכו למגיר, אבל...
בסדר? אז המציאו את הכסף, ובהרבה סוגיות רואים את התגובה של חז"ל, מה זה ההמצאה הזאת? כסף. היום זה נראה לנו כל כך פשוט וטריוויאלי שאנחנו שואלים דווקא על שאר הקניינים. מה זה חליפין, מה זה, סודר, לא סודר, וזה נראה פרימיטיבי, מה אתה עשית סתם ככה וקנית, מה, זה ספוט.
אז מה זה העניין של סודר?
כי זה היה ככה, כדי לתת הסכמה. כמו שמישהו...
אבל היה משתמשים
את זה
גם.
ברור, הנה, בוא, נלחץ יד. בסדר, לא משנה מה, אני צריך משהו מוחשי כדי להראות שאכן יש כוונה אמיתית לסגור את העניין. אז כסף מה זה? זה בדיוק השאלה של הגמרא. קודם כל יש שינה עקרונית. מה, ממתי יש היתר להשתמש בדרך אחרת, חדשה, לקנות בכלל משהו? ואם נניח שאכן יש דבר כזה, כי אנחנו רואים שאפילו בתורה כתוב שאברהם קנה ב-400 שקל עובר לסוחר, כן? סליחה, זה חפץ. אז מה לגבי אישה? אישה, יש לנו פסוקים מפורשים, כי כך יש אישה זה ביה, מור הבתולות זה שטר, אנחנו יודעים, שאר הדברים והמצאות. אבל כנראה שבזמן המשנה המצב היה כזה כבר, שלא היה מנוס מלהתיר את הדבר הזה, ולכן באה מחלוקת בית שמאי בית הלל, לגבי השווי הזה, מינימום רצינות שאתה, או חשיבות שאתה רוצה להקנות למעשה הזה, וכדי לקבוע את הדברים האלה. בין כך ובין כך, האישה קונה חלק שחסר לה. בסדר? אז זה הדבר הזה. אפשר לחזור למה שמניתו אומר. יש לנו עוד קצת, כן. לשון חזל מדויק להפליא. האישה לא הנקבה וגם לא אישה. חזל הבינו את מחשבת הבורא הבא לידי ביטוי באותו פסוק שהזכרתי במישור הזהותי, כמתן קדימות לזהות הנשית. המילה אישה מופיעה במקרא לפני המילה איש. בעלי התוספות שואלים מדוע משתמשת המשנה במילה האישה והיא הידיעה, אך התנה בה, וכן בכמה דוכתין גבי איש ואישה כתנה בה. לפי פירושם צריך להבין שהאישה המוזכרת במשנה כבר נשואה. בסדר? ולכן נושא המשנה הוא קודם כל דיון בשאלה איך קונה האישה את עצם זהותה כאישה לפני הדיון ההלכתי. זה ברור שזה חידוש של מניטו, כן. למרות שהוא אומר שהוא שמע את זה מרבותיו. אבל זה אף, לא ראיתי אף מפרש שאומר את הדברים האלה, כן.
גם היא קונה.
כן. לפני הדיון ההלכתי המתייחס לפרוצדורה הפורמלית של הקידושין. מבחינה זהותית, מבחינת העצם שבה, העלמה הפנויה חסרה משהו מהותי. היא חסרה את העצם שלה. זהותה בתור אישה, מדרגת האישה כלשון המשנה, נקנית על ידי אותה בחורה, על ידי מעשה הקידושין, והיא היא הפועלת באותו מעשה. כך צריך להבין את דברי המשנה. היא, האישה, הבחורה, הבחורה, הקלה. וכך צריך להבין את דברי המשנה. האישה נקנית במדרגה זהותית זו הנקראת האישה, נקנית על ידי אותה בחורה פנויה בשלוש דרכים וכו'. היא קונה את עצמה מבחינה זהותית באותו מעשה, והיא הקובעת למי היא רוצה להתקדש. כפי שמדגישה זאת הגמרא בהמשך, מדעתה אין שלא מדעתה לה. במה זה תלוי? בבן זוגה. אם הוא מצליח להתעלות למדרגה של האיש, אותה מדרגה של תחילת פרק שני במשנה, האיש מקדש, אזי היא קונה במקביל את מדרגתה בעזרתו. בן הזוג צריך להמית את עצמו כבעל ולהתעלות למדרגה של האיש.
אז האיש מקדש והאישה קונה?
מה פירוש
להמית את עצמו?
כבעל. זה להפוך להיות איש. אם רוצים קידושין, אז קידושין זה שייך לאיש ואישה, לא לזכר ונקבה. במקוות המקרה המדבר קודם כל על האישה, לפני שהיא מזכירה את האיש, סדרו חז"ל את סדר המשניות, כך שהמסכת פותחת באישה, ורק בפרק השני מתחילים לדבר על האיש שהאיש מקדש. קדימותה הזהותית של האישה אינה מקרית. היא מהותית, ונסביר בקצרה במה מדובר. אדם אמיתי אינו רק נפש חיה, מבחינת והיא האדם לנפש חיה, אלא הוא גם צריך להיות הוא עצמו. האדם נברא דו פרצופי כהוויה דואלית זכר ונקבה, ומאז הנסירה כל צד חסר. העצם של האדם הוא מה שעושה אותו באמת, מה שבונה אותו כתואם את הצלם שבו. בעקבות הנסירה נמצא העצם אצל האיש והנפש אצל האישה. לפי סוד הפסוק, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. בעקבות הנסירה איבד האדם את נפשו ועליו לחזור אחרי עבודתו. לחזר אחרי עבודתו, כן. הנפש נמצאת אצל האישה ולכן היא היולדת. האישה יכולה להוליד נפש חדשה בעולם. היא חסרה את העצם שלה, כך הוא המצב בעקבות הנסירה. השניות בין האיש לאישה היא מהותית, ונמצא אצל כל צד מה שחסר לצד השני. לכן, קשה לדבר על נחיתות, גם אם אני יכול להבין מדוע הזכרת את המילה הזו בשאלתך. צריך לדבר על שונות, שונות מהותית בהחלט. צריך לדבר על יחס של אחרות, ובעיקר צריך לדבר על הפתרון, וזה חוזר למה שהזכרתי קודם לכן, עובדה היא שכך עשה אותנו הבורא בעולמנו. אל לנו להתמרמר. עלינו למצוא פתרון, והפתרון הזה פשוט הוא שמו הקידושין. כאשר מקדש האיש את האישה ומכניס אותה לחופה, כל צד משלים את עצמו.
לא כל צד, כל צד.
כן, למה? כתוב?
אני אצלי יש לי מים.
אה, מה זה? זה מהדורה הראשונה של הספר, כן.
רק שאלה. כן. למעשה, במצב של היום, כשאין את ההבנה של מה זה, מה התכונות בקידושים ונישואים, אז דווקא הדרישה להחתים נישואים מוזרחים היא מוצדקת לפי ההסבר הזה.
לא.
למה?
כי מה זה קשור?
כי אני מבין את זה ככה, שאם אתה לא מבין את מטרת הנישואים,
כן.
זה כמו ש... ואתה לא מבין את כל ההסבר שקראנו עד לכאן כבר.
נו.
בכל מקרה רוצים להתחתן.
בסדר? לא.
זה... מה הבעיה בנישואים זאת?
נדמה לי שזה אחד מהתפקידים של הרב לפני החופה, להיפגש עם בני הזוג ולהסביר להם כמה דברים. אז חוץ מלהסביר להם כל מיני דברים שאין להם שום חשיבות באמת, אולי כדאי שידע על מה מדבר.
זה לא קשורים למסורת.
כן, כן, לכן אומר, זה התפקיד של הרב המסדר את החופה והקידושין, להסביר את הדברים האלה. בשביל הוא מקבל כסף. בשביל כסף. כסף מנהלן. בסדר. כן. לא, זה באמת, זה חלק מההסבר שצריך לתת. מה קורה באותו טקס? כן? שלא יחשבו שזה, ולכן כל הדברים המוזרים שרואים היום, שהיא גם נותנת טבעת וכל זה, זה מראה על בורות מוחלטת, שכנראה...
כי בלי יחסים לקניין, זה כאילו, כמו שאתה אומר, פיזי, כסף, כרכוש.
כן.
אז כאילו זה באת במגדי, לא, אני לא רכוש, הנה גם אני לא...
נכון, 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 לכן אני אומר, יש כאן אי הבנה מוחלטת של... עובדה שהיא מגיעה לחופה, לא? היא גם לא חייבת לעשות פרצוף כזה של תשע באב, ויש כאלה שעסוקות בכוונות עליונות, שאני לא יודע מה אותו פרצוף כזה. אולי זה מסביר את המנהג של חב"ד, שהוא אסור על פי ההלכה. לא הסיבובים, שהיא באה מחוצה לחלוטין. כן. אז אולי היא בוכה בפנים, אני לא יודע מה, זה אסור, כל הדברים האלה, כן? כאשר הוא נותן את הטבעת, הוא חייב לראות מי זה, אז התירוץ שהוא ראה לפני זה, זה לא אומר שלא החליפו לו בדרך, כן? מה? בסדר, לא, זה פשוט, כן? זה פשוט. מה? שמה? ודאי, זה דרך ארוכה, לא?
זה מה שעשה בית לבן, בין החופה לבין הביאה?
לא יודע, לא הייתי שם. לא הזמינו אותי. לא הזמינו אותי. יכול להיות, בסדר, לא משנה. טוב, אז, אבל בפירוש צריך להסביר את הדברים. זה לא קשור לאזרחים...
לא
או...
רק חבל.
מה?
לא רק חבל.
לא, כל החסידויות, רוב החסידויות. רוב, לא כל, רוב החסידויות, כן. אבל היום זה רק כמעט חבד, רק הם מקיימים את ה... מה? עזבי, את מוזמנת לחתונות של ויז'ניץ וסאטמר, כן? פעם בחב"ד רואים את זה עכשיו אפילו אנשים שאין להם שום קשר לחב"ד. שזה מנהג יפה, מאיפה המציאו את הדברים האלה? לפי המנהג המקורי אשכנזי, כי זה בא משם, היו מקיימים את הטקס בשני שלבים. חלק ראשון בבית הקלה, וחלק שני בחצר של בית הכנסת, כן? אחר כך הכניסו את זה פנימה באירופה. בתוך בית הכנסת ולא בחוץ, כי חששו מחטיפות על ידי גויים, כן? כן, כן, זה הסיבה. זה הסיבה. והשלב הראשון, זה היה לא רק החתימה על הכתובה וזה, כן? היו מקיימים את הברכות של האירוסים בבית הקלה, ואז היא הייתה מחצה את פניה והולכת לחצר בית הכנסת, ושם היו מקיימים את שבע הברכות, החלק השני. בסדר? למה היו עושים את זה ככה? כי לפי המשנה בכלל היה פרק זמן של שנה, אז קיצרו את זה. אבל בכל זאת עמדו על זה שזה יהיה בנפרד. בסדר? אז אמרו בבית הקלה ובחצר בית הכנסת החלק השני. אז אפשר להבין למדוע היא מחסה את פניה. כי היא כבר נישואה בכל דבר. ושוב, לא רצו שהגויים יראו מי היא. כי זה בתקופה שהיו לוקחים את זה, מביאים אותה לאן שמביאים אותה, להגמון וזה וכולי. מה?
זה
לא מסוכן
ככה.
זה היה גם בארץ עם היוונים.
ברור, ברור, זה אותו סיבה.
לא אשכנז.
אבל באשכנז זה היה כנראה, החטיפות האלה זה היה מעשה של יום יום, או כדי לקבל כופר על ה... מצד המשפחה השנייה וכו'. בסדר, אז היו הרבה סיפורים. ואחר כך זה התגלגל ככה בחסידויות. זה המשך המנהג הזה, אבל מכיוון שהיום אין שום דבר שקורה זה, אז פתאום אתה אומר, מה קורה פה, כן? טוב, איפה אנחנו? האיש מקנה לאישה את העצם שלה וקונה את נפשו. תורת השם תמימה משיבת נפש. אין זה מקרי אם מצטטת הגמרא את הפסוק הזה במהלך הדיון. כאשר הוא מקדש את אשתו, משיבה התורה לאיש את נפשו. האיש מפרינת זכר יכול בדומה לבעל חי כלשהו לקחת נקבה. אם כך הוא עושה, הוא אינו תואם את מחשבת הבריאה. הוא אינו תואם את הצלם שבו. הוא מתגלה כלא שונה משאר בעלי החיים. הוא אינו עומד בציפיות התורה. התורה רוצה להחזיר לו את נפשו שעבדה לו באקט הנסירה. המבחן שלו פשוט, האם הוא יודע להתעלות מעל המדרגה הבהמית שבו, לבנות מערכת זוגית אמיתית מוסרית כנה אותנטית, אז התורה מחזירה לו את נפשו ומקביל קונה אשתו את העצם שלה. זה חשוב לדעת ולהבין את הדבר הזה, כי באמת, אם לא מסבירים את הדברים האלה, אז יוצא מה שיוצא. טוב, הפסקה. מה? זה מעל. אבל זה בא עם הזמן, זה לא... כן, כן, כן.